הדף של היום הוא פה, ונתחיל עם רב פאפה בשורה הראשונה למעלה. עכשיו הגמרא מסתפקת לגבי קניין בספינה. יש שתי אפשרויות. יש בקניינים, יש מה שנקרא קניין משיכה, ויש מה שנקרא קניין חזקה. והשאלה היא מה עדיף, והנפקמינה תהיה לגבי ספינה. אפשר לקנות ספינה באחת משתי דרכים, או על ידי משיכה או על ידי חזקה. אז הגמרא אומרת, רב פאפה ממלך מלוכי,
אתה מתחיל בפי דלת עמוד ב',
אתם רוצים להתחיל בפי דלת עמוד ב'? אני חשבתי פי ה', נכון שזה הכל נוגע יחד, אבל אוקיי,
אין בעיה.
אז רב הונא ברייד רב יהושע ממתח לו ביאש לו. אז אם כן, יש רב פאפה ויש רב הונא, שניהם עשו מעשה קניין, כל אחד לשיטתו בנוגע לספינה. רב פאפה היה סבור שעדיף לקנות את הספינה על ידי הנהגת הספינה. כן, יש מה שקרה משוטים, אז הוא רצה לתפוס במשוטים כדי להניע את הספינה. וזה נקרא קניין חזקה. ואילו רב הונא, הוא לקח את החבלים, הוא לא עמד בתוך הספינה כדי להניע אותה, אלא הוא עמד מחוץ ממנה, על הקרקע, והוא משך את החבלים, ועל ידי זה הוא הזיז את הספינה, וזה נקרא קניין משיכה. ויש עדיפות לכל צד. העדיפות של החזקה היא שעכשיו הוא ממש שולט בספינה, הוא נמצא בתוכה, והוא זה שתופס את הנהגת הספינה, כמו רב החובל. זה נקרא כוח חזקה. כמו למשל, למדנו בפרק שלישי בבבטרה, חזקת הבתים, שחזקה בקרקע, היינו, כשאדם שולט על הקרקע. הוא נמצא בתוכה, והוא שולט על כל הגבולות של הקרקע. או למשל, מה שנקרא גודר נועל ופורץ, זאת אומרת, הוא הקים נעילה מסביב הקרקע, שאי אפשר להגיע לתוך השער הזה, אלא על כן, משום שהיא נעולה. ואילו רב הונא, יש לו דעה אחרת. לפי השיטה שלו, הגדר של קניין הוא להכניס את החפץ הנקנה לתוך רשותו. זה נקרא משיכה. משיכה היא סמל שאני מושך את הדבר שאני רוצה לקנות אותו לתוך הרשות שלי. וזה מה שהוא עשה עם הספינה. הוא משך את הספינה על ידי תפיסה בחבלים. מר אומר, כל אחד לשיטתו הצהיר, אנו קנינו לכולו, אני קניתי את כל הספינה. מר אמר, אני קניתי לא לכולו. אז כן, יוצא שאחד קונה על ידי משיכה, ובד בבד, באותה שעה, שני קונה במשיכה. עכשיו החפץ נעשה בו שני קניינים, אחד לרב פאפה ואחד לרב הונא, ואנחנו לא יודעים מי קנה, והשאלה היא איזה קניין עדיף. בדיוק, כל אחד עשה. יש סוגיה מאוד מקבילה במסכת בבא מציעא לגבי חמור, כאשר אחד קנה את החמור על ידי משיכה, הוא עומד על הקרקע ומושך אותה, והשני מנהיג את החמור. השאלה, מי קנה? אותו ספק פה. אוקיי. פוגע בו רב פנחס בר עמי, פוגע בו הוא, סליחה, בלשון רבים, אז רב פנחס נפגש עם רב הונה ורב פופו, אמר לו הוא, הרי שניכם לא יכולים לעשות תפיסה על הספינה, מדוע? זאת אומרת, שתי התפיסות הן פסולות. מדוע? שהרי רב ושמול דיאמית שווי והוא שצבורין ומונחים ברשות הרבים. כלומר, המקום עצמו צריך להיות ראוי לקניין. לא מספיק הפעולה הסמלית, אלא גם צריך מקום שעומד לקניין. וזהו, אם החפץ נמצא ברשות הרבים. אבל כנראה הספינה הזאת לא הייתה ברשות הרבים, ולכן אי אפשר לקנות את הספינה, לא על ידי חזקה, בהנהגת המשותים, ולא על ידי משיכת החבלים. אמרו לי, אז רב פופו רב הונה ענו לרב פנחס, ענו נמי מחריפות דנערו תפיסנה. כלומר, הספינה הזאת הייתה באמצע הנהר, סליחה רק, John, you hear me, John? Can you do me a favor? I don't know if you have the possibility. Call Rabbi Rhodes and ask him, did I do something wrong that he didn't come to the shir? Because he sent me the link.
No, he's there.
Oh, he is here?
Right there.
I don't see him.
Well, I see him right there.
You see him. Okay, good. If you see him. Rabbi Rhodes, could you say good morning? Oh, okay, you are there. I couldn't figure out. I can't see you. I'm going nuts. I can't concentrate on the shir because I know.
I'm honored that you are concerned about
it. Yeah, I am. Okay, bonas olin yenei. Slicha, rabotai. Okay. Azim Kain, yesh ma shenikal yad sfat hanahar, zenikra belashon chazal simta, vilfi deachat bagmara simta eina מוכשרת וראויה לקניין, כי זה נחשב כאילו רשות היחיד. אז הם טענו נגד רב פנחס שהספינה לא הייתה על שפת הנהר, אלא היא הייתה באמצע הנהר, ושם כל הספינות עוברות, וזה נחשב לרשות הרבים שניתן לקנות בו על ידי הקניינים האלו. אותו לקמי דרובו, אמר הוא, רובה עושה משניהם כזה דבר, קקי חיוורי. הוא מתרגם את זה פה, אווזים לבנים אתם. מה המשמעות? כינוי הוא. כינוי, כינה אותם לבנים על שם שהיו זקנים. ומשלחי גלימי דאינשי. כלומר, אתם שולטים על הרשות, על החפצים, על הממון של אחרים שלא כדין. אז יש פה ביקורת של רובו נגד החכמים האלו. ולמה? פה מדובר במלווה ולווה, כאשר הלווה מת לפני שהוא הספיק לפרוע את החובות. היו שני בעלי חוב, שני מלווים לאותו לווה. לווה אחד נקרא לו לוי, והיו שני מלווים, ראובן ושמעון. ועכשיו שלוי מת והוא לא פרע את החובה, אז יש כאילו ויכוח, יש כאילו מאבק בין ראובן לשמעון, מי יזכה בנכסים האלו המשובדים לחובתם לראשונה, כל הקודם זכה. הוכי עומר רב נחמן, והוא שתפסה מחיים. כלומר, העניין הזה של תפיסה בנוגע לנכסים של הלווה לאחר שהלווה מת, הוא מועיל דווקא בחיי הלווה, כאשר הלווה עדיין חי. לאחר מיטתו, וזה תלוי בסוגיה הקודמת של רבי טרפון ורבי עקיבא, על כל פנים אנחנו פוסקים מעיקר הדין כרבי עקיבא, שלא מועיל תפיסה לאחר מיטת המתחייב, זאת אומרת הלווה. וכאן הלווה כבר מת, ואתם רוצים לעשות תפיסה, כל אחד תפיסה קודמת לחברו לאותו ברחוב השני, שתי התפיסות האלו לא מועילות, משום שקיים עולם כרבי עקיבא, שתפיסה מועילה דווקא מחיים ולא לאחר מוות. לאחר מוות הנכסים הם בעצם במרכאות כפולות הפקר לגבי כל בעלי החוב, וצריך לחלק אותם שווה ושווה. ייתכן שפה נסתפק מה הדין של ספינה, אם יש הדין של קרקע. אבי מברייד רבי אבו, אבי מסקי בי זוזי בר חוזוי, בי חוזוי. אז אם כן, מדובר פה שאבימי, עוד מעט נזכיר את האבא שלו, רבי אבו, בהקשר הזה, משום שהוא יסתפק בהלכה והוא יביא את השאלה לפני האבא שלו, הגדול הדור רבי אבו, על כל פנים, אבימי היה חייב כסף לפלוני אלמוני. עכשיו אותו פלוני, המלווה, היה במקום רחוק, שנקרא בי חזוי. אז לא היה ביכולתו של אבימי לבוא בכבודו ועצמו, בגופו, לפרוע את החוב. אז מה הוא עשה? שלח שליח. עכשיו תתארו לעצמכם, אתה שולח שליח לפרוע את החוב מהמלווה. מה יש לו בידו של המלווה? שטר. מה, תשלם לו את החוב, תפרוע את החוב, לפני שאתה מקבל חזרה את השטר? רק, סליחה על הביטוי, טמבל יכול לנהוג ככה, לתנהג ככה. שדרינו ביד חומה ברית רבה ברבו, עוזל פרינו. הוא פרע את החוב בשליחותו של אבימי, בלי לקבל חזרה את מה? את השטר. אמר לי, עכשיו פתאום הוא מתעורר משנתו, מכיר בטעותו ואומר לאנשי חוזאי, דהיינו המלווה, הבו לי שטר, תחזירו את השטר. אמרו לי, סיטרוי נינו, אני לא מוכן להחזיר לך את השטר עד שתפרוע עוד חוב. דהיינו שהמשלח אבימי חייב לי, אבימי לקח ממנו יותר מפעם אחת ולא קיבלתי פירעון על אותם חובות. אתה פורע את החוב המסוים הזה, אני לא מוכן להחזיר את השטר. עוד לקמי דרבי אבו, אז אבימי מגיע לאבא שלו ושואל מה פשר הדבר, האם הוא צודק בטענתו. אומר לי, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה שנקראת מיגו. אתם מכירים את המושג של מיגו, כאשר אדם יכול לטעון טענה יותר חזקה, ובמקום זה הוא טוען טענה חלשה, ואנחנו מאמינים לו בטענה חלשה, מכוח זה שהוא היה מסוגל, ביכולתו, לטעון טענה יותר טובה. כגון, הדוגמה הקלאסית של מיגו, פרעתי מיגודי מזויף, הוא היה יכול להגיד לך, השטר שלך הוא זיוף, הוא לא שווה גרוש. ובמקום זה הוא מודה שהשטר כתבו בקשרות, והוא פרע את החוב. אז רבי יבוא עכשיו בוחן את הבן שלו, את אבימי, לדעת אם יש לו אותו פלוני מבני מחוזוי, מיגו או לא. אית לך סעדי דפריטנו, יש לך עדים שראו אותך פורע את החוב, אבל לא, אין לי עדים. אמר לי, אוי בזוי, אם כן, אז רבי יבוא טוען שיש לו לבני מחוזוי מיגו. מיגו יכולים לומר לו דבר מעולם. אנחנו לא קיבלנו פירון כלל. כי איזה עדות יש לך שפרעת, ויש לי שטר. כל זמן, שטר חוביות חומי בוי, כל זמן שהשטר הוא בידו של המלווה, הוא נאמן לחייב את הלווה לפרוע את החוב. אז יכולים נמי למימר סיטרוי נינו. הם נאמנים גם כן לטעון שלא פרעת את החוב הקודם, היה איזה חוב אחר ולא פרעת אותו. בעצם רבותיי, אין לנו זמן לזה עכשיו, אבל הלמדנות פה בעומק הוא שהמיגו הזה מעניק לאדם שטר על חוב אחר. לא על החוב הכתוב בשטר, כי הוא פרע את אותו חוב, אבל הוא יכול להפעיל, להכשיר את השטר שבידו לגבי חוב אחר. לא היה לו שטר על החוב אחר, וזה החידוש של מיגו. בדיוק, הזמן שכתוב בשטר שהמלווה תופס בידו במחוזוי, הוא כתוב על הזמן של היום. היום אני מתכוון של החוב המאוחר יותר, עליו אנחנו עוסקים עכשיו. אבל אני יכול כאילו להכשיר את השטר הזה על חוב קודם. רבותיי, זה נושא של שעות, שעות של עיון. עכשיו הגמרא מגיעה לדיני נזיקין. הרי מי הוא פה המזיק בתמונה הזאת? אתם יכולים לענות לי? אתם יכולים לענות לי? Where's the mazik, though? הוא יודע יידיש. מי הזיק פה את אבימי? לא, אבימי הוא הבן, רבי יבוא, אבל יש כאן עוד אדם אחד, חוץ מהמלווה. מי? המלווה. לא, השליח.
השליח
הוא המזיק פה. סליחה על הביטוי, איזה טמבל הוא השליח הזה? אני שלחתי אותך כשליח לפרוע את החוב. מה, לא עלה על דעתך? מה, אתה סטופיד? אתה טיפש? לא לקחת חזרה את השטר? אתה משאיר שטר בידו של המלווה? ואחרי שאתה פורט? מה איתך? שואלת הגמרא, לעניין שלומי, שליח מהי? אמר אבשי חזינון, בואו נבדוק את הדבר. אי אמר לי, אם המשלח אמר לו, שליח שקול שטורה והב זוזי, קודם כל תתפוס את השטר, ואז תעביר את הכסף, אז משלם, אז יש לו
שלם.
הוא פושע, הוא מזיק גמור. אבל אם הוא אמר לו, הב זוזי, דהיינו, אני סומך על מלווה הזה, הוא אדם ישר, אתה יכול לסמוך עליו, אל תעשיס בדבר הזה, תפרוע את החב, תקף מיד, ושקול שטור, ובדרך החזרה, אל תשכח להביא לי את השטר, שאני אדע שהשטר, שהחוב הזה הוא פרוע. לא משלם, אז בעצם השליח עושה את שליחותו, הוא סומך על ההוראות של המשלח, והמשלח הורה לו, שהוא יכול לפרוע את השטר, ואחר כך לקבל שטר חזרה, אז הוא פטור. אומרת הגמרא, לא היא, אנחנו לא נקבל את דברי רב אשי. רב אשי פה מדייק בלשונו של המשלח, והוא מבחין בין לשון זאת ללשון אחרת, לא, תשכח מזה. בין כך ובין כך משלם. אפילו אם צורת ההתבטאות של המשלח הייתה זאת, כאילו קודם תפרוע את החב. דיומולי לתקוני שטרתיך ולא לעבודי, יש לנו כלל בלכות שליחות שהמשלח זכאי לומר לטעון נגד השליח, אני שלחתי אותך לעשות לי טובה, לעשות לי תיקונים. אתה מקלקל לי? עשית לי נזק? אבל תשמעו רבותיי, הלשון של המשלח הוא לא מה שנקרא תורה שבכתב מן השמיים. כמו יש לנו סוגיה אם דרשינן את לשון הכתובה או לא דרשינן לכל, אנחנו לא דרשים את, יש דברים כל כך פשוטים ובסיסיים שאם אתה לא נוהג כך אתה סתם לא יודע מה להגיד משוגן, אבל מה אתה מזיק לעולם שם. אוקיי,
אין הבדל אם השליח מקבל תשלום או עושה את זה כתובה.
לא, הוא ממש מזיק. הוא לקח כסף של המשלח וזרק אותו לים.
לא קיבל קבלה.
הוא ממש זרק אותו לים. לזרוק את הכסף לידו של המלווה בלי קודם לקחת את השטר חזרה, זה כמו לקחת כסף ולהשליך אותו לים. לא הים של תשליך. הייתי תודה ובפקדו גבו מלוגה דשטורי. יש בן אדם שהוא מלווה הרבה כסף לאנשים שונים, ויש לו ערימה שלמה של חבילה שלמה של שטרות, אז הוא הפקיד אותם ביד אישה. אוקיי. אותו יושב כתובי למינו. אז המפקיד, העשיר הגביר הזה, שיש לו הרבה שטרות, שהוא הפקיד אותם, הצישה, הוא מת, הלך לעולמו, והיושים באים לקבל את השטרות האלו, הם שווים מי יודע כמה כסף, הון תעפות. אמרו לו, אז היא עונה להם, ליושים, מחיים תפיסנו לו. אני כבר תפסתי מחיים, כלומר עד שהאבא מת, לפני שהוא מת, אני תפסתי את השטרות האלו עד שתחזיר לי את הכסף שהאבא חייב לי. מאוד מוזר, האבא הזה יש לו הרבה שטרות ובכל זאת הוא לקח הלוואה, כנראה ש הלווים לא היו כל כך זריזים לפרוע את חובותם. ויש לו איזה חיוב. כלומר, אז היא תופסת את כל... עתי לקמי לרב נחמן, האישה הגיעה לפני רב נחמן, אומר רב נחמן, אומר לו, איתלך סהדי דתבוע מנח מחיים ולא יאבס ניאלי? האם יש לך עדים שיכולים להעיד על לסמוך להעמית את מה שאת אומרת, שבא המפקיד, זאת אומרת האבא שלהם, כדי לתבוע חזרת השטרות, ואז סירבת לתת לו חזרת השטרות בטענת אתה חייב לחוב, וזה הוכיח שתפסת מחיים. מי יודע מתי תפסת? אמר לי, לא, אין לי עדים. אם כן, אומר לרב נחמן, אין לך הוכחה לתפיסה מחיים, ואנחנו קיימים לנו כרבי עקיבא, שאין תפיסה מועילה אלא לאחר מיתה. תפיסה לאחר מיתה היא, ותפיסה לאחר מיתה לאו כלום, היא תתודי חי ושבוע בית דין את רובה, אמרו לרוב אומרת, סליחה, האישה של רובו אומרת, מגלה סוד, היא בת רב חיסדו, ידענה בו דחשודה השבוע, אין לסמוך על השבועה הזאת. כלומר, מדובר על מה שנקרא כופר, או כופר במקצת, או כופר בכל, שאם יש תביעה נגד מישהו והנתבע מכחיש את התביעה, אז חייב הנתבע להישבע. זה נקרא חזקה, אין אדם מעיז פניו, אדם לא מעיז פניו לתבוע מישהו חוב Elim Kain Yesh Mashupo, Yesh Dvarim Bego, Zomet Yesh Chovapo. Azim Kain, Rava, Mekabel Hoda'a Chashait, Shota Isha Shenitbaat, Valkeni Chayevet Beshvua, Ein Lismoch Al Ashvua Shala. He Shakranit. He Chashur Al Shvua. ומי שחשוד על שבועה חשוב גם בכל שכן על ממונה, כי חמורה השבועה בעיני האדם יותר מהגזל. ואם היא מזלזלת בשבועה, אז אם כן, יש להניח שהיא באמת חייבת כתביעת התובע. אז מה עשה רובו? הוא סומך על אשתו. אוקיי, עכשיו אני צריך להצבעה עכשיו. בואו ניקח פסק זמן. אוקיי, מי שסומך על אשתו, שירים יד, רק אני או שניים, אוקיי, שניים, אנחנו במיעוט. אינני יודע אם יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים בנושא הזה, יש כאלה שטוענים שכן, ויש כאלה שטוענים לא, זה לא משנה. אז רובה סומך על אשתו, אז מה הוא עשה? אף חרובה לשבועה אשכנגדו, יש דין שחשוד על השבועה, אז במקום לחייב אותו בגלל שהוא לא קשה לשבוע, ואנחנו לא מקבלים את שבועתו, לא סומכים על שבועתו, אנחנו הופכים את השבוע לתובע, ואנחנו מתנים תנאי. התובע יזכה בתביעתו, אך ורק בתנאי שהוא יישבע שבועה שכנגדו, שנקראת שבועת נשבע ונוטל. בדרך כלל, לפי התורה, כל שלושת השבועות של דאורייתא הם תמיד, כולן, מחנה משותף בין שלושתן, היא נשבע ונפטר. אבל יש שבועת דרבנן, שנקראת שבועת נשבע ונוטל. זימנין, הוויית וקמי רב פופה ורב עד ובר מתנו. אוקיי, אז זימנין הכוונה היא שיש לנו עוד אירוע, משהו דומה וקשור, ש... שני תלמידי חכמים ישבו לפני רובו, רב פופו אחד מהם, ורב עדו ורמטר השני. הייתו אהו שטור גבי. אז היה שטר חוב, ורובו היה צריך לשמוע איך יפסקו שני התלמידי חכמים האלו בפניו, בנוגע לקשרות השטר. אומר לי רב פופו, רב פופו פונה לרובו, והוא כאילו מלחש לו, הוא לוחש לו לתוך הזניים, ידען הבית דשטור פריהו. אין לי מושג איך הפופו ידע זאת, אין לי מושג, אבל הוא ידע שהשטר הוא פרוע. אני לא רוצה לומר שהוא עמד שם בשעת הפירעון, כי זה יסבך אותם. אבל איכשהו הוא, אפשר לסמוך על הפופו, והוא ידע שהשטר הוא פרוע. ואם השטר הוא פרוע, אי אפשר למלווה, לזכות בתביעתו נגד הנתבע. אומר לי, אז רובה שואל את הפופו, איקי הנה שחרידה בהדי דמר, יש לך עוד עד, התורה אומרת על פי, נו רבותיי, תעזרו לי, על פי שני עדים יקום דבר. אז התורה לא סומכת על עדותו של עד אחד. אז יש לך סיוע מעד אחר כדי לפסול את השטר, השטר הוא גדר של שני עדים, אתה לא יכול לפסול את השטר בלי שני עדים שמכחישים ומעידים שהשטר הוא פרוע, השטר הוא פסול. אומר לי, פופו עונה לו לא, אין לי עוד עד. אומר לי, אז רב אומר לו, אף על גב דאיקמר, למרות שאתה רב פופו מעיד, שאתה יודע על השטר הזה שהוא פרוע, אין אחד לב כלום הוא. אי אפשר לסמוך על עד אחד. ואם כן, יש זכאות, יש המלווה זכאי למה? לקבל את הכסף, לחייב את הלווה בפרוע, השטר הוא כשר. אני לא יכול לפסול את השטר על פי, על פי מה? על פי רב פופו? רב פופו הוא עד אחד. אבל תגידו לי את האמת, אתם הייתם, במקום רב, הייתם סומכים על רב פופו? אתם יודעים מי היה רב פופו? אין לנו מושג. אין לו אפילו תפיסה בגדלותו ונאמנותו ואמיתותו של רב פופו, אבל רוב לא סומך על רב פופו. על מי הוא כן סומך?
זה לא שאלה.
לא, רק שנייה אחת, תענו לי על השאלה שלי, אחר כך אתה תשאל אותי.
זה סומך על מי שהביא את
ה... לא, 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 במקרה הקודם, על מי הוא סמך? איפה אתם? אתם ישנים היום, או שאני לא מרים את הקול שלי מספיק בטונים גבוהים יותר? על מי סמך רוב במקרה הקודם? שכחתם, למדנו את זה לפני 5 דקות. אוקיי, נשאל את רב רוץ. רב רוץ, על מי הוא סמך?
סמך על אישה.
בדיוק, על אשתו. שאלתי אתכם לפני כן, לקחנו סקר פה. האם אתה סומך על הגברת? רובה סמך על הגברת, ולכן הוא הפך את השבועה לטובתו של התובע, ולא נתן זכות לנתבעת, משום שאשתו גילתה לו את הסוד שאותה אישה היא חשודה. אומר לי רב עד בר מסנה, לא יהיה רב פופה כבס רב חיסדה, כי אשתך, כן, רב היה נשוי לבת רב חיסדה, אתה מוכן לסמוך על בת רב חיסדה על אשתך, ולכן אתה עוקר את הזכות לנתבעת, לפתור את עצמה בשבועה, משום שאשתך אמרה לי, סיפרה לך, אבל על רב פופה שמספר לך שהשטר בידו של המלווה הוא שטר פגוע, על רב פופה אתה לא מוכן לסמוך. נועל דם פרוי, אתה מוכן רק לסמוך על האישה. ולא יהיה רב פופ כבת רב חיסדה. אני אומר לכם, על השורה הזאת בגמרא, הייתי יכול לדרוש 1,000 דרשות בבית הכנסת לפני מוסר. אז מה עונה לו רב פופו? סליחה רבו. בת רב חיסדה קימלי בגבה. עליה אני יודע שאפשר לסמוך. אנחנו נשואים, כמה זמן אתם נשואים?
50 שנה.
50 שנה אשתך לא שקרה לך אף פעם במשך 50 שנה. אבל מה? אבל רב פופו? לא קימלי בגבי. הוא לא הוכיח את עצמו שהוא איש אמיתי. פלא של סוגיה. אומר, פופה אשת, דיום
הבא. אם ההבדל זה לא שהאישה תפסה את הדבר בידיה, ופה הוא סתם מעיד, זה לא אותו דבר.
מה אתה מתכוון? האישה היא מוחזקת כאילו?
כן, לא.
אז המוציא מחבר... עד רב, אתה מקשה...
זה לא סתם עדות נגד עדות.
אני חושב שאתה רק מחמיר בקושה הזאת. יש פה קל וחומר. למרות שהאישה במקרה הקודם היא מוחזקת ובכל זאת נתת רשות של נשבע ונוטל להפקיע את חזקתה. למה? כי אתה סומך על אשתך, אז לא תסמוך על הפופו כאשר יש לה מלווה שטר כאשר בידו והפופו מעיד על השטר שהוא פגוע. אומר הפופו, השתדיה ומה הקים לי בגבוה מילתה היא. עכשיו רובו, אתה אומר לי שאם יש לך אדם שאתה סומך עליו, כמו אשתך, והוא נאמן, כי אתה יודע עליו שהוא לא משקר, אז כגון אבא מורי ברי, דקים לי בגבי, קרן השטור הפומי. הבן, שנקרא אבא, נכון? אבא ברי דרב חיסדו, אז אני מכיר בו שאינו משקר, אז אם הוא יבוא ויאמר שעל השטר הזה שהוא פגוע, השטר שהמלווה מוציא אותו בבית נגד הלווה, אני קורא את השטר לחתיכות קטנות. נשליך את זה לתוך האש. קרנה סלקדיתוך? שואלת הגמרא, לא כתוב פה שאפשר לסמוך על אדם נאמן לקרוא את השטר. אפשר להטיל ספק על השטר, אבל השטר הוא עדיין קיים. אלא מרנה לשטר הפומה. יש ראותו בנוגע לשטר. ודאי שאי אפשר לקרוא את השטר. היית איתו די חי ושבוע בית דין דרביבי ברבי. אין פה עניין פוליטי פה. זה לא ביבי, אלא בייבי, בעצם זה השאלה.
אבל מה זה רוצה לומר?
אני לא יודע, קשה להביא בצחוק על פניכם, אתם יותר מדי רציניים, אני חושב. לא אוהבים את השטיק שלי, אוקיי, בסדר, אני לא נעלב.
מרן
הכוונה היא שאנחנו מקפיאים את המצב כמו שהיא בהקפאה, השטר אי אפשר לגבות על ידו, כי יש ספק המוטל השטר, אבל לא פוסלים את השטר. אם בהמשך הזמן נביא הוכחה שהשטר אכן קשר, אז לא נפסול את השטר.
אז צריך להביא עוד עדים.
בדיוק. ההיא את אותו דחי וישבו בבית דין את רבי ברבאיה, אומר לו הוא ההוא בעל דין, תתה ותשתב במותו. אז יש בעל דין, שהוא תובע אישה, האישה הזאת מכחישה תביעתו, והיא חייבת בשבועה, אז התובע דורש מהדיינים, שהיא תבוא לעיר אחרת לשווה, ושם, היא תעשה לשווה לשקר. יש פה שתי גרסאות בראשונים, מה כתוב פה, אבל בואו נלך לפי שיטת רשי שמדובר בעיר אחרת. כלומר, בואו נחזור לעיר שלה, נניח שהיא מגיעה מחיפה, בואו נעביר את הדיון פה בבית דין לחיפה, ושם בבית דין של חיפה, כאשר הדיינים יחייבו אותה בשבועה, היא ודאי לא תשקר. כי זה המקום שלה, כולם מכירים אותה וכו' וכו'. איפה שזה מחס ומוד, ייתכן שהיא מתבייש. אמר להו, אז האישה טוענת לדיינים, כתבו לי זקבותה. אני רוצה, לפני שאתם מעבירים אותי לחיפה, אני דורש שטר ממכם. אני רוצה שתחתמו על השטר, שיש לי זכות לגבי הממון הזה, ואני פטור, למה? משום שאני הולכת לשווה שם בחיפה. דחי משטר בנו, יביא לי, מתי תעבירו לי את השטר, כי שטר בידו של הבעל השטר הוא כוח עצום, אחרי שאני שווה בחיפה. אמר לו, רב בייבי ברבאי, כתבו לו. אז על זה יש ויכוח שלם. האם ניתן לכתוב שטר על שם העתיד, להעיד כאילו משהו קרה כאשר הוא עדיין לא קרה. אומר לי רפופלה ורבייבי, משום דייתיתו מלוהי אמריתו מילה, וזאת אתם מגיעים מבית אלי, שהם בעלי מום, משום שהיה כללל על בני אלי, הבאי ורוב השניים היו, איך אומרים, צצאים של אלי, אלי הכהן, או בני אלי הכהן, חופני ופנחס יותר מדויק. האמר רוב, ההי השטר הדדייני, דמיכת המקמי דנח ועוסד, יחתים עוד ידי ופסולו. הרי כאשר יש קיום על שטר, הבטן, הדיינים, כותבים שטר קיום. אבל אסור לכתוב את השטר קיום לפני שהעדים הגיעו לבטן וקיימו את השטר. ואם הם עשו זאת, השטר הוא פסול. אלמו, מחסי כשקרו. כאשר השטר מעיד על משהו שעדיין לא קרה במציאות, לא התרחש, לא יצא לפועל, זה נקרא מחסי כשקרו, זה נראה כשקר. הוכינמי, מחסי כשקרו, השטר הזה, אם תכתבו לאישה שהיא כאילו פטורה על ידי השבועה הזאת בחיפה, אז זה שטר שמחסי כשקרו. אז הגמרא אומרת, זה לא נכון. מה שרב פופה טוען לרב ביבי לטה, מדי רב נחמן, דיום רב נחמן, אומר היום רבי מאיר, אפילו מצאו בהשפעה וחתמו, הוא נתנו לה כשר. רבי מאיר סובר עדי מסירה קרתי. דהיינו, שלא צריך לשמוע בכתיבת הגט. צריך רק עדים שראו את מסירת הגט. אז הם מצאו בפח שטר עם אותם שמות. דהיינו שם האיש, הגבר, הבעל, ושם האישה, מתגרשת, וזה מתאים לזוג אחר. אז אף על פי שהשטר לא נכתב לשמו, לשם הזוג השני, מכל מקום אפשר להעביר את השטר הזה, והוא ייתן, ימסור את השטר, ייתן לה את השטר למה? משום שיש שני עדי מסירה, ואז השטר הוא כשר. אם כן, השטר מעיד על גירושין שלא קרה, לא היה ולא נברא.
אין צורך לכתוב את זה לשמוע?
לפי רבי מאיר, אנחנו לא קיים אלון כרבי מאיר. אנחנו פוסקים שעדי חתימה קרתי, ואז צריך כתיבה לשמוע, אבל רבי מאיר הוא בדיוק עדי מסירה קרתי. אוקיי, זה סוגיה במסכת גיטין. ואפילו רבנן שחולקים על רבי מאיר לא פליגה לדבר אלא בגיטי נשים דבינה כתיבה לשמה. כל הטעם, כל הסיבה שחכמים דחו וחלקו על רבי מאיר ולא הכשירו את השטר שנמצא בפח עם אותם שמות, זה רק בכלל שהשטר לא נכתב לשמה, אבל בשטר שטרות הרי כל שטר אחר של הלוואה למשל אין דין ואין תנאי של כתיבה לשמה. כתוב וכתב לה ספר כריתות לה לשמה לגבי גט, אבל לא לגבי שאר שטרות. וזהו עיקר ההבדל בין גט לבין שאר שטרות. אבל בנוגע לשטר שטרות, מודו לרבנן, מודים לרבי מאיר, בעיקר הדבר שהשטר הוא צריך להיות כשר, אף על פי שיש פה מחסה כשקרו. נכון, כי הוא נכתב לא לשם הגירושין האלו של אותו ראובן ואותה רחל. דיומר רב אסי, יומר רב יוחנן, שטר של אבב או פרעו אינו חוזר ולא ולא ולא, למה? שכבר נמחל שיבודו, תיימא נמחל שיבודו, אבל למחסה, כשקרו לא חיישינון. הגמרא מביאה עוד סיוע. כן, עוד מעט נפתח את העמוד ב'. עכשיו אנחנו מתרכזים בסוף עמוד א', בפה ה'. מה אומר רבי יוחנן? יש מושג שנקרא כבר נמחל שיבודו. מה זה כבר נמחל שיבודו? הרי המלווה והלווה, בואו נגיד שיש להם שמות כמו ראובן ושמעון, ראובן הוא המלווה, שמעון הלווה, והלווה לקח הלוואה, והשטר הזה יוצר שיבודים בקרקע של הלווה, כאשר השטר הוא ביד המלווה. עכשיו בא הלווה והוא פרע את החוב. אז אם כן, השטר הזה אינו מעיד על שום שיבודים, משום שהיה כבר פירעון, שיבודים זה רק במידה, והוא לא פרע את החוב.
אבל הוא לא קיבל בחזרה את השטר?
אז המלווה עשה עסק עם הלווה, והוא אמר לו, תשמע, יש לי עוד מישהו עם אותו שם, והוא רוצה ללוות ממני כסף, אם לא אכפת לך, האם תרשה לי שאני אעביר את... אז אי אפשר. למה? כי כבר נמחל שיבודו. דהיינו שהשיבוד שהשטר, פה אנחנו נכנסים לעוד סוגיה, ששוב פעם דורשת המון שעות, האם שטרי מלווה, האם שטרי קניין או שטרי ראיה. אתם מכירים את המושגים האלו? כאן הגמרא נוקטת ששטר מלווה הוא שטר קניין, לא רק שטר ראיה. זאת אומרת, הוא משחק עוד תפקיד והוא יוצר שיבודים. והשטר יהיה כשר אך ורק אם הוא יוצר שיבודים. אבל כאן השיבודים כבר נמחלו משום שהלווה, שמחמתו כתבו את השטר, הוא כבר פרע את החוב. אבל למחסי כשקר, כאן אנחנו עוברים לדף פה עמוד ב', לא חיישינן, אילולי הבעיה של נמחל שיבודו, רבי יוחנן היה מכשיר את השטר. ואין כאן מחסי כשיקו, למרות שהשטר נכתב על החוב הקודם. ההוגה ודאפקיד שב מגניטה, הוא הפקיד שבע מרגליות שהן שוות הון תואפות. דציירי בסדיני הוא אגד אותם, הוא אגד אותם בתוך שדים, והוא הפקיד אותם בי הכוונה היא בידו של רבי מיישה בר ברייד רב ישוע בן לוי. אני לא יודע מי היה אבא פה, אבל הוא נקרא משום סיבה לא ידועה לי על שם הסבא. שוכב רב מיישה ולא פוקד. כלומר, יש לו את המרגיליות האלו שהן שוות הון תואפות ברשות של רבי יושב, אבל בעצם הם לא היו שלו. רק ש... היה גברה שהפקיד אותם אצלו, אבל היורשים לא ידעו משום שרב מיארשיה לא הספיק לפני מיטתו להודיע להם שהחבילה הזאת שייכת לפלוני. אותו לקמיד רבי עמי, אז היורשים רצו לטעון שאולי זה ירושה שהם ירשו מאבא, ולא פיקדון. אבל הוא רבי עמי, יש לי שתי טענות נגדכם, שתי סיבות לפסוק כנגדכם, אלא לטובת ההוא גברה שתובע בתור מפקיד. חדו, ידע נפי פי רבי אשי ברשי, זה לא אמין, אני יודע שהוא לא היה איש עשיר. לא ייתכן שהיו לו חבילה של מרגילות שוות, ארז גבזן אור המן, הוא היה אדם עני מרוד. לא יעלה לדעת שהמרגילות האלה היו שלו. ועוד, הוקיוב סימונה. אותו פלוניה הוא גברה, שהוא טוען שהוא המפקיד, והבעלים הוא נתן סימנים. אבל רבותיי, אפשר לסמוך על סימנים? תגיד לי, אתה מזמין אותי באיזה ליל שבת, לדוגמה, לסעודה. אני נכנס לביתך, ואני רואה שיש שם חבילה של מעגליות. אני לא המפקיד, לא הבעלים. הסתכלתי, עיינתי, התבוננתי, וראיתי את המעגליות הללו. ולא אמור, מתי אני אומר שהמפקיד יכול לקבל חזרה את הפיקדון בסימנים, אלא דלא רגיל דייל ונופק להוטום. הוא לא רגיל להיכנס לשם, אבל רגיל דייל ונופק להוטום, אימא אינה שחריני אפקיד, יתכן שהמעגליות האלה שייכות למישהו אחר, ואי הוא מחסי חוזי, והוא רק ראה, הזמינו אותו לליל שבת, כל ליל שבת, הוא היה בן בית אצלו, והוא הכיר את כל הסימנים של המרגליות. ההוא גב את יפיד כוסה דקספו, כוס מכסף, בחוסו, ביד אחד בשם, טוב, אני אוהב את היהודי הזה בליל פסח, השם שלו היה חסה.
אז לא, אין תשובה.
לא, התשובה הסופית בגמרא הקודמת היא זה תלוי. אנחנו צריכים לבדוק, לעשות מחקר, האם אותו פלוני שהוא טוען שהוא מפקיד, הוא מתרגל, הוא בהרגל נכנס.
אז זה התשובה. מספיק לומר...
כן, אם אפשר להוכיח שהוא לא מגיע לזה, אז איך הוא ידע את הסימנים? אלא הוכחה שם שלו. שוכיב חוסם לא פוקיד. חוסה הלך לעולמו, נפטר, והוא לא הודיע לבנים שלו שזה רק פיקדון בידו. אותו לקם לרב נחמן, אומר לו הוא, אז רב נחמן טוען ליתומים, ידע נבי בחוסה, דלא עמיד. האבא שלכם, חוסה, אין לו כסף בשביל כוס מכסף, כוס מכסף עולה ההון תועפות, ועוד, הוקיוב סימונה, אותו פלוני, ההוא גברה, פלוני אלמוני, שהוא טוען שהוא המפקיד, הוא נתן סימנים, עוד פעם, ולא אמורון, אלא דלו רגיל דייל ונופק לטוב, רגיל דייל ונופק לטוב, אמר איני שחרירי אפקיד ואיו מחסי חוסר. שוב פעם, שלישית, ההוא דייפקיד מתחסו. מתחסו זה בגד מאוד מאוד יקר, עשוי ממשי. אני עצמי לא זכיתי אף פעם לבגד ממשי. בי רב דימי יחוה דרב ספרה, הוא הפקיד את הבגד היקר הזה ביד רב דימי. אינני יודע מדוע רב דימי נקרא על שם אחיו. יש גמרא מפורסמת של שמעון אחי עזריה, אתם מכירים? אז גמרא שואלת למה הוא נקרא אחי עזריה? כי עזריה הוא זה שתמך בו. אז אולי רב ספרה תמך בדימי, ברב דימי. שוכיב רב דימי ולא פוקיד. אותו לקמיד רב אבא. אומר לו הוא חדו די עדינה בי רב דימי דלא עמיד. לא ייתכן שיש לו בגדים ממשי כאלו יקרים. ועוד הוקיוב סימונה הטובע הזה. ההוא די אפקיד, הוא נתן סימנים. לא אמר נאל דלא רגיל די אייל ונופק. לא תמך לו רגיל. אימו אין שכנינו. אז יש לי פה הערה בשם הריף והראש. הגמרא הביא את כל שלושת המקרים האלו ללמד שהלכה רווחת היא בישראל ואין חולק בדבר. ההוא די אמר להו נכוסי לטוביה. adam shehu shchiv meira ve'al eres tva'al mitato u'mitzaveh latet nechasav l'tovya. Mi ze tovya?
Yesh amon tovya.
Hey, כתוב בגמרא, כמה יוסי בן שמעוניקה ושוקה. שוכי ויות טוביה, בא אחד בשם טוביה, טוביה, יש לו תעודת זהות, והוא תובע את הנכסים. אמר רבי יוחנן, הרי בא טוביה, ניתן לטוביה, משום שהוא הגיע ראשון. מכל הטוביות שבעולם, טוביה זה הגיע לראשון. כל הקודם זוכה. מה זה מוכיח? אז כתוב בו בשם הראש שאף אגב יש כמה אנשים ששמם טוביה, ויכול להיות שיבואו לטעון לתבוע את הממון הזה מהשכמירה. מקום הכל נותנים לזה שבא ראשון, אין לנו לחשוש שמה התכוון המת לאדם אחר בשם זה, כי מסתבר שהוא ידע שהמת שהיה ידידו התכוון אליו. כלומר, סומכים על האמיתות, על הנאמנות של הבן אדם, שכיוון שיש לו ידידות עם אותו פלוני שהלך לעולמו, אז הוא הבין שאליו הוא התכוון כשהוא אמר טוביה. ואיך הוא מוכיח שהוא היה כל כך משוכנע ב-100% שמחמת הידידות לאליו הוא התכוון? בזה שהוא הזדרז לבוא ראשון. זה מה שנקרא בלשון של הרמח"ל מידת הזריזות, שאפילו יותר חשובה ממידות אחרות. אני מכיר יהודי בקנדה, בטורנטו, שחיבר חיבור שלם על הנושא של זריזות. קשה לתרגם את המילה הזאת לאנגלית, אבל הספר הזה הוא בלעזית. זה נקרא alacrity. מה זה alacrity? אני לא יודע. תבדוק את זה במילון, אני לא יודע. אבל בכל זאת, יש מידה גדולה של זריזות. אבל זריזות באה מתוך אמיתות. כשאדם מאמין בדבר, הוא משוכנע על אמיתותו, אז הוא זריז, הוא לא מעסס. אמר לטוביה, ואות רב טוביה.
התרגום של הלקרתי בעברית, בקיוט.
בקיוט, כן. עכשיו, היהודי הזה על ארס דווי, הוא מצווה צוואה לתת את הנכסים לטוביה. מי הגיע לתבוע את הנכסים? רב טוביה. הרי זה לא יפה שאדם קרא לרב טוביה בשם הפרטי טוביה. יש לי הרבה סיפורים על הנושא הזה. לטוביה אמר, לרב טוביה לא אמר. אבל אינש דגייס בהם, יש להם ידידות וקרבה, אז ייתכן שהוא השמיט את הכינוי של מה? של רב. אוקיי, למשל, אני, יש כאלה שקוראים לי רב עזריה, אבל לכם אני עזריה, משום שיש לנו חיבה. אז הוא השמיט את הכינוי הזה רב, משום שהם בידידות. אותו שני טוביה. שני אנשים באו בבת אחת, כל אחד קוראים לו טוביה, והם הגיעו בבת אחת לתבוע את הפיקדון. או לקבוע את הנכסים. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה של מה שנקרא שודה דדייני. אתם מכירים את הסוגיה הזאת, שודה דדייני? לפעמים אין הוכחות, לא לצד התובע, לא לצד הנתבע, שני בעלי דין, שניהם טובים, אז יש שודה דדייני. כלומר, הדיין צריך, אני חושב שזה מה שנקרא בלועזית אינטואיציה, חוש כזה. אוקיי, אחד טוב יהיו שכן, השני הוא תלמיד חכם. תלמיד חכם קודם, למה? כאן הגמרא קובעת אפילו בלי שודה דדייני, שמסתבר שהמת רצה בשעת מיטתו לקיים מעשה של צדקה גדולה ולתת לתמוך בתלמיד חכם. קרוב ותלמיד חכם, תלמיד חכם קודם, אפילו אם השני הטובי הזה הוא קרוב, ולמרות שיש הלכה של מבשורך אל תתעלם, אבל לכל זאת הוא רוצה את הזכות לפני מיטתו של צדקה. איבויל הוא שכן וקרוב מי. פה יש צדדים לכאן ולכאן. כל אחד מכבד ומעריך ומכיר טובה לשכן שלו, אבל מאידך, מבשורך אל תתעלם, יש קרוב. אז הגמרא מכריעה בספק, אז על פי פסוק במשלי, מה כתוב במשלי? תשמע, טוב שכן קרוב מאדם מאח רחוב. הדבר הכי טוב בעולם, הוא שכן טוב, יש לך אח רחוק, הוא נמצא, לא יודע, במנטריאול, הוא כבר לא יכול לשבת בסוכה, זה כל כך קר שם, אני לא יודע. אבל הוא סומך על השכן שלו, וזה עדיף לו. אבל אם שניהם קרובים ושניהם שליחים, שניהם חכמים, כאן אי אפשר להכריע, שורי דדייני. אז רש"י לומד, לא פה, אלא מסכת בבתרא, מה זה שורי דדייני? המת היה נוהג לפני מיטתו וחייב לקרב אחד משניהם יותר. אז הדיין מרגיש שמסתום הוא התכוון לטוביה שהוא יותר קרוב. או שאחד הוא יותר הגון מחברו. אבל זה הכל אינטואיציה כזאת. אומר לי רובו ברי דרב חייה ברב אינטו אימו לך מילתו מייל יתודה ויום אבוך. רובו אומר לבן שרב חייה אני רוצה להשמיע לך הלכה ששמעתי מאבא שלך, שהוא הלכה מעולה. הודי אומר שמואל המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחלו, מחול ואפילו יורש מוכר, מודה שמואל במכנסת שטר חוב לבעלה, וחזרה ומחלתו שאינו מחול. כלומר יש גבול, וזה מה שחידש לי רבי חייא לגבי האמרה והפסק והוראת שמואל. שמואל מורה שאפילו אם המלווה מכר את השטר ללוקח, הוא עדיין יכול למחול על השטר, על החוב שבשטר. ולמה? משום שהלווה התחייב רק לאותו מלווה. הרי יש ראובן, שמעון ולוי. שמעון לווה כסף מראובן. ראובן מכר את החוב הזה ללוי. יבוא שמעון ויטעון, אני התחייבתי לראובן, לא התחייבתי ללוי. ואם לוי בא ותובע לי חוב, ממני חוב, לאו בעל דברים דידיית. אני לא מכיר אותך כבעל דבר, לכן ראובן המלווה הראשון יכול למחול לחוב, אבל יש יוצא דופן, וזה מה שרבי חייא חידש, שאם אישה מכרה אלא אם היא לבתה כסף לפלוני וקיבלה מהלווה שטר ואחר כך נישאת לפלוני והיא הביאה לו את השטר, אין לה זכות למחול בשטר, בחוב שבשטר. למה? כי השטר הופך להיות בעלים של בעלה, וזה נקרא נכסי מלוג או נכסי צום ברזל, מפני שידו כי ידע. כלומר הוא עכשיו הבעלים על החוב. כלומר אם אני מוכר חוב, סתם חוב, אז הלוקח אינו בעלים על החוב, הוא יכול לתבוע את החוב מדין שטר, כי יש לו שטר בידו, אבל בעצם החוב הוא של המלווה עצמו. מה שאין כי מנוגע לאישה שהיא המלווה, ועכשיו היא נשואה, אז בעלה הוא הבעל חוב. ונסיים את הדף, קרבותי דרב נחמן, אז יש קרובתו, אישה שהיא קרובה לרב נחמן, זבינתו לכתובת, היא מכרת כתובתה, וטובת הנאה, לא כסכום המקסימלי של 200 זוז, אלא בוא נגיד 150 זוז, זה נקרא טובת הנאה. היגשה ושכיבה, הבעל שלה גירש אותה, ואחר כך היא מתה. אז היורשים שלה באים לתבוע. אותו וכתובי לילה ברתו, יש לה בת, ויש קרקע שירשה מאימא, ועכשיו תבעו את הבת לתת להם את הקרקע שהם קנו, הם קנו את הכתובה, הם קנו את הכתובה, הם קנו את הקרקע משובדת לכתובה. אז את יורשת, אבל אנחנו קנינו את הכתובה, את הקרקע, ואין לך ירושה בקרקע הזאת. עכשיו רב נחמן הבין שכרגע הקרובה הזאת, כל כתובה נגבית מקרקע. דהיינו, כשאני מתחתן עם אישה ואני מתחייב לתת לה כתובה במידה ואני מגרש אותה, אז אני מקצה קרקע, או בעצם כפי שלמדנו השיבוד הוא כולל את כל הקרקע שיש לי, ואז אחרי הגירושין האישה באה לגבות את הקרקע. עכשיו האישה מכרה את הקרקע בחיי בעלה, בדיוק, במקום לקבל 200 זוז של כסף, איך אומרים, זמין, איך אומרים, ליקוויד, איך אומרים, נוזלי, אז היא מקבלת קרקע, אבל היא מכרה את הקרקע, אז עכשיו הלוקח בה, והוא רוצה לקבל את הקרקע הזאת. מנוקיסו, האישה מתה, והיושב שלה, דהיינו, הקרובה של רבי נחמן, היא באה והיא תובעת ירושה. היא אמורה להפסיד, אין לה רגע לעמוד עליה. אבל לרב נחמן, לכל דליסבו לא עצה, האם אין לנו למצוא איזושהי עצה כדי שהקרקע תישאר בה ירושה, ואז הקרובה שלי תירש, ואז רבי נחמן המציא איזושהי עצה איך תוכל קרובתו, הבת של אותה אישה שמתה, לקבל ולרשת את הקרקע של הכתובה ואיך לעקוף את הבעל. וזו הסוגיית כאן בדף פייבוב שבעזרת השם נלמד אותה בהמשך. והגמרה שם אומרת שמה פתאום שרב נחמן ייתן עצה לטובת קרובתו, הרי אסור לדיין להיות כעורכי הדיינים, כמו עורך דין. הלכה יש לה גישה מאוד, מאוד חשדנית לעורכי דין.
איך מסבירים את זה? שדיין
ועורך
דין?
הרי רב, מי זה היה? רב נחמן, נכון? כן, רב נחמן היה דיין, והוא הביא עצה לטובת אחד מבעלי הדין שהייתה קרובתו. וזה איסור, כי אסור לדיין להיות כעורכי הדיינים. כשאתה משלם לעורך דין, אתה משלם לו שהוא יבוא עם טענות ויחדש כל מיני טענות שיוכל לעקוף את הדין ויוכל לצורך הקליאן שלו לזכות בדין. אוקיי, רבותיי?